השיעור הקודם דיברתי על, נתתי את הדוגמה של, של הגדרה של מושגים דינמיים, מושג המהירות מול שינוי מקום עם הפרדוקס של, של החץ של זנון, ודרך זה בעצם נפגשנו עם איזושהי צורה קצת שונה של ניתוח מושגי. למעשה, האופן שבו ראינו שמה שהאופן שבו הדבר מופיע לעינינו הוא לא תמיד הדבר עצמו, אלא הוא לפעמים איזשהו ייצוג שלו, ולכן בגבי מושג המהירות למשל מקובל להגדיר אותו כמנה של מקום חלקי זמן, או כמה זמן לוקח לי לשנות מקום, לעבור מקום, לעבור מרחק מסוים, בעוד שכנראה ההגדרה של המושג עצמו היא לא באמת מנה של מקום חלקי זמן, אלא פוטנציאל לשינוי מקום. לא קצב שינוי המקום, אלא פוטנציאל לשינוי המקום. ולכן צריך קצת להיזהר מהתייחסות לדברים דרך ייצוגים שלהם, לא תמיד הייצוגים שלהם או הגדרות שלהם הן נכונות, באמת שעל זה כתבתי ממש עכשיו טור באתר, על טעויות שנובעות מזה שאנחנו מתייחסים לייצוג של דברים במקום לדברים עצמם. אבל תוך כדי הדיון על מושג המהירות, נתקלנו בעוד משהו ואני רוצה עכשיו להרחיב קצת אותו. בעצם עשיתי שם איזשהו סוג של הליך שהוא למעשה אפשר לקרוא לו הליך של תארים שליליים. רגע, אני אחבא את הטלפון של איפה פה. הליך של תארים שליליים, בעצם סילקנו כל מיני מאפיינים חיצוניים וזיקקנו מתוכם בסוף את ההבנה של המושג עצמו. כן, סילקנו את ההסתייחסות למהירות כשינוי מקום, ונשארנו עם איזושהי הבנה מופשטת של מהירות כפוטנציאל לשינוי מקום. והתהליך הזה של הכילוף, או של הסילוק, בעצם מביא אותי לדבר על עוד אספקט מסוים, שיש לו שני צדדים. ראינו שכאשר אנחנו מתייחסים למושגים, בעצם, לפחות לדעתי, נכון להתייחס אליהם כמו לעצמים. זאת אומרת, יש להם תיאורים, מאפיינים, ויש את הדבר עצמו, הדבר שאותו אנחנו מתארים. כן? זה לא התיאור, אלא הדבר שאותו אנחנו מתארים. ולכן, בדרך כלל כשאנחנו אומרים משהו על אובייקט מסוים, או כשאנחנו אומרים משהו על מושג מסוים, אנחנו עוסקים במאפיינים שלו, ולא בו עצמו. אבל מאפיינים זה תמיד איזשהו סוג של ייצוג, ולכן זה יכול להוביל אותנו לכל מיני בעיות, כמו הדוגמה של, הפרדוקס של זנון, דיברנו גם על, החידה של לוח השחמט, שדרך הייצוג של שחור לבן של המשבצות, אפשר היה להבין משהו על, על האופי של המשבצות עצמן. אבל פה אני, רוצה לחדד קצת יותר, שיש גם תוצאה אחרת של תהליך כזה. כאשר אני עושה הבחנה בין המושג לבין המאפיינים שלו, הצורה שלו, כן, האופנים שבהם הוא נתפס, אז כמו שאמרתי, כל מה שאני אומר על המושג או על האובייקט, זה אמירה על המאפיינים ולא על הדבר עצמו. בין היתר, כשאני מדבר על הגדרה של מושג, גם ההגדרה זה בעצם לאסוף איזושהי תת קבוצה, איזשהו חלק של המאפיינים של הדבר. אני רוצה להגדיר את המושג מדינה דמוקרטית. אז הגדרת המושג מדינה דמוקרטית זה בעצם אוסף של מאפיינים של המושג מדינה דמוקרטית, ואמרתי שהמושג עצמו הוא עוד משהו, שהמאפיינים האלה הם מאפיינים שלו. אבל הוא בעצמו עוד משהו. מה? אבל ההגדרה בעצם כמובן לא מכילה את כל המאפיינים. את איזה מאפיינים אנחנו נכניס לתוך ההגדרה? רק את המאפיינים שנראים לנו מהותיים. נכון? אני לא אכניס לתוך הגדרת האדם את זה שיש לו שתי ידיים. כי נכון, זה נכון שיש לו שתי ידיים, זה לא שזה לא נכון. אבל זה לא העניין המהותי שמאפיין את האדם. לכן לא הייתי מגדיר אדם כיצור עם שתי ידיים. או אפילו לא הייתי מכניס את המאפיין הזה כחלק מההגדרה. זה לא העניין. דיבור נשמע קצת יותר מהותי, אז לכן מקובל הרבה פעמים להגדיר את האדם כחי מדבר.
כן, לא מה שמייחד אותו?
מה?
לא מה שמייחד אותו באמת?
כן, אבל אני אומר, זה לא רק שזה מייחד אותו. נגיד שלא היו יצורים בעולם שהיו להם שתי ידיים. רק אנחנו, רק בני אדם. אוקיי? עדיין לא הייתי מכניס את השאלה, את המושג של שתי ידיים לתוך ההגדרה. וכאן במקרה הזה זה כן מייחד. כי מה שאני רוצה לטעון עכשיו זה עוד משהו, מעבר לזה שהמאפיין צריך להיות מאפיין מייחד, הוא גם צריך להיות מאפיין מהותי. אבל אתה רוצה להיות מאפיין שקשור להיותך בן אדם. לא שמופיע תמיד אצל בני אדם, אלא שהוא קשור למהות של העניין של להיות בן אדם. השכל קשור לעניין, דיבור קשור לעניין, חופש רצון קשור לעניין. אבל שתי ידיים אני לא חושב. אפילו אם זה היה רק לבני אדם שתי ידיים. זאת אומרת, זו דרישה שהיא מעבר לזה שזה צריך להיות ייחודי. זה גם צריך להיות מהותי לדבר. אבל כמובן, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מי קובע איזה מאפיינים הם מהותיים ואיזה לא? איך אנחנו יודעים? גם נגיד שרק לבני אדם יש שתי ידיים, אז מי אמר לך שלהיות בעל שתי ידיים זה לא מאפיין מהותי? למה? על סמך מה אתה קובע מהו מאפיין מהותי ומה לא מאפיין מהותי? וכאן אני חוזר עוד פעם, לטענה שלי שכאשר אנחנו מגדירים מושג או מתארים מושג, זה בעצם נוצר על ידי התבוננות שלנו במושג. התבוננות לא בעיניים, אלא בעיני השכל או באינטואיציה, אבל זה איזשהו סוג של התבוננות. וההתבוננות הזאת מניבה גם את ההבחנה בין מאפיינים מהותיים למאפיינים מקריים. אנחנו מתבוננים על המושג אדם, לא על בן אדם ספציפי, אלא על המושג, אנחנו מתבוננות על האידאה. אנחנו מבינים שלהיות בעל שתי ידיים זה לא החלק המהותי של העניין. אבל להיות בעל כושר דיבור, כן. או עם שכל, אינטליגנציה מסוימת, כן. אוקיי? זאת אומרת, ההבחנה בין מאפיינים מהותיים למקריים, גם היא בעצם מבוססת על מה שתיארתי קודם בתור התבוננות במושג, או התבוננות באידאה. ולכן עוד פעם, כשאנחנו מדברים על הגדרה של דבר, אנחנו מניחים, הרבה פעמים במובלה, שבעצם ההגדרה לא מכוננת את הדבר, אלא מתארת את הדבר. זאת אומרת, נגיד שאני מגדיר מדינה דמוקרטית, אז נגדיר אותה נגיד כהפרדת רשויות, זכות בחירה לבני אדם, תחלופה בשלטון אחת לכמה שנים וכל מיני דברים כאלה. אז אולי אני אגדיר את זה גם כגודל מסוים של שטח, ונניח שבאמת כל המדינות הדמוקרטיות אפשר לאפיין אותם על ידי גודל שטח מסוים. אף אחד לא היה מכניס את זה לשם, למה לא? כי זה לא נשמע לנו משהו מהותי. מה זאת אומרת, לפי מה? מה זה נקרא משהו מהותי? אז או שאתה סתם מגדיר מושגים, ואז כמובן אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה, והבאתי את הדוגמאות של בורחס, זוכרים עם הכוכב המוזר הזה, אבל אני חושב שההבנה הנכונה יותר פה, זה שזה בעצם תוצאה של התבוננות. כשאני מתבונן במושג מדינה דמוקרטית, אני מבין איזה מאפיינים הם באמת מאפיינים שמהותיים למושג הזה, ואיזה מאפיינים, גם אם הם קיימים, הם רק מקריים, הם לא מהותיים. ועוד פעם, זה לא התבוננות באובייקטים. יש כאלה שיגידו, בוא נסתכל בכל המדינות הדמוקרטיות, ונראה איזה מאפיינים מופיעים בכולן. המאפיינים שמופיעים בכולן, אלה המאפיינים המהותיים. בכולן ולא באף מדינה אחרת, כן? אז אלה המאפיינים המהותיים. מה שמופיע בחלקן, או שמופיע בכולן, אבל גם במדינות לא דמוקרטיות, אלה לא מאפיינים מהותיים. אני רוצה לטעון שזה לא נכון. כי זה תוצאה של התבוננות במדינות הדמוקרטיות, לא במושג דמוקרטיה, או במושג מדינה דמוקרטית. זה פשוט התבוננות במדינות הדמוקרטיות עצמן. זה יכול לתת לי את מה ששלמה אמר קודם, את הדברים שמייחדים את המדינות הדמוקרטיות, מה שמופיע רק אצלם. וזה פשוט אפשר להסתכל על כל המדינות ולראות איזה מאפיינים מופיעים רק במדינות דמוקרטיות. אבל אני מדבר לא על זה. אני מדבר על השאלה איזה מאפיין הוא מהותי למושג דמוקרטיה. וזה דורש התבוננות לא על המדינות הדמוקרטיות, אלא על המושג דמוקרטיה. וזכן זה לא התבוננות בעיניים, אלא התבוננות בעיני השכל. אז בעצם, אני אומר כך, ההגדרה של הדבר, הגדרה ובעצם ניתוח מושגי הרבה פעמים מטרתו להגיע להגדרה של מושג, הגדרה של מושג זה אוסף המאפיינים המהותיים לאותו מושג. ברגע שמהותיים לאותו מושג, אז הם כמובן גם ייחודיים לו. אבל ההפך לא נכון. לא כל מה שייחודי לו, הוא גם מהותי לו. כמו נגיד שיש שתי ידיים רק לבני אדם, אז זה ייחודי להם. אבל זה לא בהכרח מהותי להם. אז המהותי בדרך כלל יהיה ייחודי. הייחודי לא בהכרח יהיה מהותי. לכן אם אני צריך להגדיר את המושג הגדרה, אז אני אומר הגדרה זה אוסף המאפיינים המהותיים של המושג. זה בעצם הגדרה. והיא תוצאה של מה שקראתי קודם, התבוננות במושג או, או, או באידאה.
יכול להיות שונה מאדם לאדם? מה? או מקבוצה של אנשים לקבוצה של אנשים? לא. זה ההתבוננות תביא ל...
מה זאת אומרת שונה מאדם לאדם? שההתבוננות שלי וההתבוננות שלך ייתנו תוצאות אחרות? או שבני אדם יהיו שונים זה מזה?
לא, שבאדם מתבונן זה מה שנראה לו המהותי, ושאני אגיד לא.
לא. כן, ודאי, יש ויכוחים על זה, זה לא ספק. כן, יש ויכוחים על זה.
המהותי חייב להיות ייחודי?
עוד פעם?
המהותי, לפי מה שאמרת, חייב להיות ייחודי.
באופן עקרוני, כן. נגיד ככה, נגיד שאני אומר שלבני אדם, החלק המהותי שלהם זה יכולת הדיבור, או השכל. עכשיו, גם לבעלי חיים יש שכל ברמה מסוימת, ואפילו סוג של קומוניקציה, איזשהו סוג של דיבור יש גם אצלם. ועדיין זה נראה לנו מהותי. אז תגיד לי, הנה, זו דוגמה למהותי שהוא לא ייחודי. יש אותו גם, אבל אני לא חושב שזה נכון. כי כשאני מדבר על התכונות המהותיות של האדם, אני לא מדבר על היותו בעל שכל, אלא היותו בעל השכל המסוים של בני אדם. אותו שכל שיש רק לבני אדם ולא לבעלי חיים. אז אם תקראו לזה אחרת, אז תגידו, היותך בעל אינטליגנציה של מעל 80. סתם אני אומר דוגמה, כן? ולא רק סתם היותך בעל אינטליגנציה. זה לא מספיק.
אז מי שיש לו IQ שהוא ממש ממש נמוך?
אז באמת יש פגם בהיותו בן אדם, כן. בהחלט, לפי, אני אומר, אם אתה מקבל את ההגדרה הזאת, אז כן, בהחלט כן.
זה לא הפוטנציאל? זה לא הפוטנציאל לשכל?
אם יש לו IQ נמוך, אז אין לו גם פוטנציאל. אתה לא יכול להגדיל לו את ה-IQ.
כן, אני מבין, אבל זה... אדם יכול להיות בקומה ולא בלי יכולת לדבר, או כל מיני מצבים אחרים, אבל עדיין יש לו את הפוטנציאל.
זה משהו אחר. כי האדם בקומה הוא רק במצב זמני, אבל יש לו את האינטליגנציה, שאם הוא יצא מהקומה, הוא יחזור להיות אדם רגיל. אבל אני מדבר על אדם עם מוח פגוע. אז אין לו, זה לא פוטנציאל, אין לו פוטנציאל, הוא לא יוצא מזה, ככה הוא נולד כך, אוקיי? אז זה, פה אין פוטנציאל, הוא שייך, אנחנו, התחושה שלנו שהוא עדיין בן אדם, כי הוא כאילו מהסוג שלנו, רק פגוע. נכון, אבל במובן מסוים, באמת חסר לו כמה מהמאפיינים המהותיים של בני אדם. עכשיו, אפשר לדון, מה אם להרוג אותו, האם זה נקרא איסור רצח? אז מקובל לחשוב שכן, גם אני חושב שכן. אבל אז צריך להבין, אז יכול להיות שהגדרת האדם לצורך איסור רצח, והגדרת האדם לצרכים אחרים, הן הגדרות שונות. זאת אומרת, התמונה היא מורכבת, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, אבל עדיין אני חושב שנכון לומר, שכשאני מדבר על משהו מהותי, הוא בדרך כלל יהיה גם ייחודי. ההפך לא. כי אחרת זה לא מהותי לך, מהותי לך זה שזה מופיע רק אצלך, זאת אומרת, זה אחרת, הבן אדם נושם, אין בן אדם שלא נושם, אם הוא לא נושם הוא לא חי. אבל יש גם בעלי חיים אחרים נושמים, והבן אדם לא נושם אחרת מבעלי החיים, בניגוד לשכל, שאולי יש לנו יותר, אינטליגנציה שיש לנו יותר, הנשימה שלנו נראית כמו הנשימה שלהם. ולכן לא הייתי מכניס את המושג נשימה, כמאפיין מהותי לבני אדם, למרות שאין בן אדם בלי נשימה, זה לא, אם הוא לא ינשום הוא יפסיק להיות בן אדם. זה ברור. זאת אומרת, אני חושב שייחודיות היא כן ביטוי למהות. אבל ההפך לא. עכשיו אני רוצה להביא אולי דוגמה לעניין הזה. נגיד שפעם חשבתי על השאלה הבאה. יש מדי פעם אנשים שמוטרדים, ודים, משה רבנו נולד כשקרן אור פניו. כך אומרים לנו, אומר, אפילו הפסוק בעצם מופיע. איזה מופיע. זאת הוא נולד עם איזשהן מעלות שהן מולדות אצלו, הן מובנות אצלו. זה לא שהוא עבד ועמל והגיע למדרגות האלה בכוחות עצמו, אלא הוא נולד ככה. ואז יכולה לעלות שאלה כלפי הקדוש ברוך הוא. אז למה לי לא נתת את המעלות האלה שנתת למשה רבינו? אני מבין שאם הוא עבד קשה, מגיע לו לקבל קרדיט על ההישגים שאליהם הוא הגיע. אבל למה מגיעות לו מעלות שהן מולדות אצלו ואצלי לא? מה פשר האפליה הזאת? זה לא בסדר. גם אני רוצה להיות עם היכולות שמשה רבינו קיבל. מכאן והלאה, איזה עבודה אני אעשה ולאיזה רמה אני אגיע, זה כבר באמת תלוי בי. ואם לא עשיתי את העבודה, אז באמת לא מגיע לי. אבל הדברים המולדים...
לא שומע?
אני
אומר, יש בעיות בתקשורת.
כן? לא שומעים אותי?
אנחנו שומעים מצוין.
הם שומעים מצוין. כן, זה בעיה אישית.
בכל אופן, אז השאלה או התהייה היא, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה כך שלמשה רבינו נותן מעלות מולדות כל כך מיוחדות, ולי לא, לא בסדר, לא פייר, אפליה, אוקיי? אני חושב שהתשובה הכי נכונה לעניין הזה, היא שאם אני הייתי מקבל את המעלות של משה רבינו, אז זה לא הייתי אני עם המעלות של משה רבינו, זה פשוט היה שני משה רבינו. זאת אומרת, בעצם הטענה הזאת היא טענה מופרכת ברמה הלוגית, לא ברמה האתית. התשובה עליה היא לא תשובה במישור המוסרי. למה זה בכל זאת היה מוסרי מה שהקדוש ברוך הוא עשה? התשובה היא במישור הלוגי. ואת אם הקדוש ברוך הוא היה בורא גם אותי עם כל המעלות שאיתן נולד משה רבנו, אז בעצם היו נולדים שני משה רבנו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מספיק לו אחד, הוא לא רוצה יותר מאחד. או במילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא בעצם יכול להגיד לי, אם הייתי בורא אותך עם המעלות של משה רבנו, זה לא היה סוג של הטבה שאני נותן לך. כי זה לא היית אתה, זה היה מישהו אחר. לתת הטבה למישהו, פירוש הדבר, לשפר את מצבי. אני מיקי אברהם, ועכשיו נותנים להיות במצב טוב יותר ממה שאני נמצא. אבל אם משנים אותי ובמקום מיקי אברהם הופכים אותי למוישה ינקל, אז מיקי אברהם לא הרוויח מזה, פשוט מיקי אברהם לא קיים. נברא במקומו, מוישה ינקל. מה הרוויח מיקי אברהם מזה? במילים אחרות, אני לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא לשנות אצלי מאפיינים שהם מהותיים. או במילים אחרות את ההגדרה שלי. המאפיינים ששייכים להגדרה, אותם מאפיינים מהותיים, אלה שעושים אותי למי שאני, הם לא מאפיינים שאני יכול לשאול לגביהם למה לא עשית אותי אחרת. כי אם היית עושה אותי אחרת, זה לא היה לעשות אותי אחרת. זה היה לא לעשות אותי, אלא לעשות מישהו אחר. אז מה, אז איך אני יכול לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא שיעשה אותי אחרת? זה לא נקרא לעשות אותי אחרת, זה נקרא פשוט לא לעשות אותי. כן, זה קשור לסיפור הזו שכמובן. אז הטענה בעצם, אז איפה אני כן יכול לבוא בטענות הקדוש ברוך הוא? למה לא עשית אותי יותר, עם כושר גופני טוב יותר? או יותר יפה? לא יודע, סתם אני אומר. אוקיי? למה? כי אלה באמת לא התכונות המהותיות שלי. אם הוא היה משנה את התכונות האלה אצלי, זה הייתי אני עם תכונות יותר טובות. אז פה אני יכול לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה לא עשית אותי עם תכונות יותר טובות? אבל אם אני מבקש ממנו לשנות משהו שהוא חלק מההגדרה שלי, המהותית שלי, זאת טענה לא קבילה ברמה הלוגית, לא ברמה האתית. כי לשנות משהו מהותי בי זה בעצם לא אומר, אתה לא תהיה קיים, יהיה קיים מישהו אחר במקומך. אז זאת הדגמה להבחנה שאני עושה בין תכונות מהותיות לתכונות מקריות. התכונות ששייכות להגדרה שלי הן אותן תכונות שהופכות אותי למי שאני. ולכן לגביהן אי אפשר להעלות את הטענה למה נתת לי את התכונה הזאת ולא תכונה אחרת. כי אז זה פשוט לא היה לתת לי, זה לעשות מישהו אחר. על מה אני כן יכול להעלות את הטענה? על תכונות שהן לא מהותיות, משהו שלא שייך להגדרה שלי, הוא תכונה שלי, אבל הוא לא שייך להגדרה שלי, הוא לא מהותי. אני אהיה אני גם אם הדבר הזה ישתנה. אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל, כמו שנאמר. אז ההבחנה הזאת בעצם מדגימה את ההבדל בין תכונות מהותיות לתכונות, למשל, אני אתן דוגמה. המספר 4 יבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, ויגיד לו, למה אתה שמת את המספר 1 להיות ראשון? אני המספר 4, אני רוצה להיות ראשון, זה לא פייר, זה אשליה. זה אפליה, סליחה. אפליה. מה התשובה? שאם היו שמים אותו ראשון, אז הוא היה המספר 1, הוא לא היה המספר 4. זה לא להיטיב את מצבו של המספר 4, זה להכחיד את המספר 4 ולברוא את המספר 1, או פעמיים את המספר 1.
זה כמו המשמש
והירח. המספר 4, היית מרוויח מזה. אתה לא היית מרוויח מזה כלום, פשוט לא היית קיים. אוקיי? למה? כי היותך רביעי בסדרה, או בסדר המספרים.
זה כמו המדרש עם המשמש והירח.
זו תכונה מהותית של המספר 4, זה לא תכונה מקרית. אם אתה לא היית שם, פשוט לא היית המספר 4. מה אתה אומר, שלמה?
זה כמו המדרש על השמש והירח. שהירח בא לתלונן, למה שנינו אותו דבר? אז כבר היא לא הייתה, היא היה משהו אחר.
אוקיי, יכול להיות. השאלה אם זה באמת תכונה מהותית של הירח או לא, אני לא יודע.
היא כבר לא מהירה. אם זו תכונה מהותית, אז... כבר לא מהיר, כבר משהו אחר. והיא הייתה אמורה להעיר, עכשיו לפי המדרש. עכשיו היא לא מהירה, היא מקבלת אור, אז כבר משהו אחר. בסדר, אז עד שניים זה לא מסתדר, אז אתה לא תהיה מהר, תהיה משהו אחר. אם זה מה שרה מתכוון.
הוא לא עשה משהו לירח, אלא הוא השמיד את הירח וברא משהו אחר.
כן?
אוקיי.
זוג של.
עכשיו, בעצם יוצא ככה. יוצא שיש לנו, כשאני מסתכל על מושג, הרי אנחנו מדברים על ניתוח מושגי. כשאני מסתכל על מושג, אז יש לי את המושג עצמו, ויש לי את המאפיינים שלו. בין המאפיינים שלו גם הם מחולקים לשתי קבוצות. תת הקבוצה של המאפיינים המהותיים, זה מה שמרכיב את ההגדרה של המושג. אוסף המאפיינים המהותיים. ויש את המאפיינים המקריים, שהם לא מאפיינים מהותיים, לפעמים הם גם לא ייחודיים, אבל הם לא מהותיים, וזה מאפיינים אחרים של המושג, שהם לא מהותיים. אז יש לנו שלושה מרכיבים של המושג. יש את המושג עצמו, בעל המאפיינים, יש את המאפיינים שבעצמם מחולקים לשני סוגים, מאפיינים מהותיים ומאפיינים מקריים. עכשיו, הנקודה היא שאנחנו בעצם, כשאנחנו רוצים להבין את המושג, אנחנו תמיד נעשה שימוש במאפיינים שלו. נכון? מה זה נקרא להבין מושג? להבין מושג פירושו להבין מה התכונות שלו. להבין את המושג דמוקרטיה. מה זה להבין את המושג דמוקרטיה? זה להבין מה התכונות שלו. תכונות כאלה, תכונות אחרות. מה זה מדינה דמוקרטית? מה זה לא מדינה דמוקרטית? זאת אומרת, זה נקרא להבין את המושג. זאת אומרת, הבנה תמיד מתמקדת במאפיינים. אבל דרך המאפיינים, אני תופס משהו על המושג עצמו. איפה ההשלכה? ההשלכה תהיה באותם מקומות שבהם הניתוח המושגי ישאיר אותי בסוף עם שוקת שבורה, בלי כלום. ואני רוצה להביא קצת, אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה, כי זאת נקודה חשובה, כי היא מסבירה את המגבלה של ניתוח מושגי, או בעצם מדברת על ניתוח מושגי מסוג שונה. אני אתן אולי את הדוגמה הבאה, תראו, פעם דיברתי על זה בשיעורים, לפני שנים. יש טרנד מאוד רווח בכמה עשרות שנים האחרונות, לדבר על אינטליגנציות מרובות. יש כל מיני סוגי אינטליגנציה. אינטליגנציה מוטורית, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה אינטלקטואלית, וגם במישור האינטלקטואלי יש אינטליגנציה לכיוון של מתמטיקה ולכיוון של ספרות ולכיוון של פילוסופיה, זאת אומרת, יש כל מיני סוגי אינטליגנציה. איך העסק הזה נולד בעצם? אז למעשה זה עובד ככה. נגיד שלפני 50 שנה, כן, אני מדבר עכשיו על הגדרת המושג אינטליגנציה. נגיד שלפני 50 שנה, או לפני שהתחיל הדיון הזה על אינטליגנציות מרובות, היית שואל את האנשים, האם איינשטיין אינטליגנטי? היו אומרים לך, ודאי שכן. אז היית שואל, האם איינשטיין גאון, בסדר? עם אינטליגנציה מאוד גבוהה. היית אומר, כן. עכשיו אתה שואל, האם מסי גאון? או לברון ג'יימס, אוקיי? האם גם הם גאונים? אנשים אומרים לך, לא. הם שחקנים מוכשרים מאוד, משחקים מצוין, אבל זה לא קשור למושג אינטליגנציה. זה לא אינטליגנציה, זה משהו אחר. היום מדברים על אינטליגנציית משחק וכולי, כי זה כבר חלק מהשיח הזה על אינטליגנציות מרובות. אבל נדמה לי שלפני 50, 60, 70 שנה, אם היית שואל את האנשים, הם לא היו מייחסים את זה למושג אינטליגנציה. אוקיי? עכשיו, מה קרה? באיזשהו שלב, ניתוח שלי כמובן, אבל נדמה לי שהוא נכון, באיזשהו שלב, האנשים התחילו להרגיש, כחלק מתנועת הפוליטיקלי קורקט, כן? התקינות הפוליטית, התחילו להרגיש שזה בעצם יוצר התייחסות לא שווה לאנשים. למה לאיינשטיין מגיע יחס אחר מאשר ללברון ג'יימס? אז בוא נגיד שגם לברון ג'יימס הוא גאון, כמו איינשטיין, רק יש לו אינטליגנציה מסוג שונה, ואז מה שיוצא זה שכולנו גאונים, כל אחד גאון באינטליגנציות שלו, ואז אף אחד לא יותר טוב מהשני, והעולם נראה נהדר ושוויוני ופוליטיקלי קורקטי והכל מצוין. זאת אומרת, זה מאוד מתאים לאג'נדה הפוסט-מודרנית, לאג'נדה של ה-PC, לייצר את המושג אינטליגנציות מרובות. עכשיו, איך עושים את זה? אז הנה, היום יש לזה כבר גיבוי מדעי. זה כבר לא סתם דיבורי PC. היום יש כבר גיבוי מדעי. יש כבר מחקר מדעי של אינטליגנציות מרובות וכו'. איך נוצר המושג הזה במישור המדעי? קודם תיארתי את המוטיבציה לייצר אותו. אבל איך עשו את זה בפועל? אז תראו, הסתכלו על איינשטיין או על אנשים שאנחנו מתייחסים אליהם כבעלי אינטליגנציה מאוד גבוהה, ושאלו את עצמם מה מאפיין את האינטליגנציה שלהם. למה אנחנו קוראים להם אנשים אינטליגנטיים? והגיעו לסדרה של, לא יודע, 5-7 מאפיינים. משהו כזה, לא זוכר כבר בדיוק כמה. ויש איזושהי סדרה של מאפיינים של המושג אינטליגנציה. ועכשיו פתאום אנשים אמרו לעצמם, אבל אם אלה המאפיינים של המושג אינטליגנציה, המאפיינים האלה קיימים גם אצל לברון ג'יימס, וגם אצל מסי, וגם אצל הסנדלר אצלי בשכונה, שהוא גאון בתיקון נעליים. או כל מיני, לא משנה, יש כל מיני יכולות, או כל מיני אנשים עם כישורים שונים, שבעצם מתאימים לאותו סט של 5 או 7 מאפיינים. ואז הנה מצאנו שבעצם יש אינטליגנציות מרובות, יש אינטליגנציית סדלרות, אינטליגנציית כדורסל וכדורגל, ואינטליגנציה רגשית, ואינטליגנציה מתמטית, ופיזיקלית, וספרותית, ומה שאתם רוצים. ויש הרבה, כך נוצר בעצם המושג אינטליגנציות מרובות. אבל תחשבו על זה רגע, יש הרי בג בהליך הזה, בג לוגי. כי אתה התחלת עם הבנה אינטואיטיבית של המושג אינטליגנציה, עוד לא הייתה לך הגדרה, נכון? לפני 50-60 שנה, לאנשים, היית מבקש מהם להגדיר אינטליגנציה, הם לא ידעו להגדיר, הם לא עבדו עם הגדרה. הם פשוט הבינו שכשרואים את איינשטיין, רואים אדם אינטליגנטי. אנחנו מבינים מה זה אינטליגנציה, אבל אין לנו הגדרה עבור זה. עכשיו, איך אנחנו צועדים לקראת ההגדרה? מה אנחנו עושים? אנחנו מתבוננים באינטואיציה הזאת שנותנת לנו את המושג אינטליגנציה, ואנחנו מנסים להמשיג או לזקק מתוכה מאפיינים, נכון? ואם הצלחנו לזקק מתוכה מאפיינים, אז אנחנו עכשיו אומרים, אוקיי, מצאנו את ההגדרה של המושג אינטליגנציה. אנשים אינטליגנטיים יכולים לעשות את זה, אוקיי? אז אנחנו מוצאים את המאפיינים שמגדירים את המושג אינטליגנציה. אלא מהי? שאחרי שהגדרנו את המושג אינטליגנציה, אנחנו פתאום מוצאים שיש עוד אנשים שבהתחלה לא היינו מתייחסים אליהם כאנשים אינטליגנטיים, ועכשיו הם בעצם מתאימים להגדרה. אז הנה גם הם אינטליגנטיים, וככה נולד המושג אינטליגנציות מרובות, או המסקנה לגבי אינטליגנציות מרובות. אבל אני הייתי מציע מסקנה שונה. אם ההגדרה, כשאני מיישם אותה על אנשים שמולי, לא נותנת לי את אותו היקף של המושג שהיה לי לפני שהייתה לי ההגדרה, נגיד האנשים שחשבו על המושג אינטליגנציה בשנות ה-50, היו אומרים שאיינשטיין הוא אינטליגנט, אבל לברון ג'יימס לא אינטליגנט, נניח, אוקיי? אחרי שעשיתי את תהליך ההפשטה וההכללה, תהליך המדעי-לוגי הזה, הגעתי למסקנה שבעצם בהגדרת האינטליגנציה גם לברון נכנס. אז גם הוא אינטליגנט, אוקיי? מה זה אומר? בעיניי מה שזה אומר זה שההגדרה שלי לא טובה. כי הרי מה ההגדרה ניסתה לעשות? ההגדרה ניסתה להמשיג את מה שהבנתי קודם אינטואיטיבית, אבל הנה ההוכחה שלא הצלחתי, כי האינטואיציה הראשונית שלי אמרה שאיינשטיין אינטליגנטי ולברון לא אינטליגנטי. אחרי שזיקקתי את ההגדרה, פתאום יצא לי ששניהם אינטליגנטים. מה זה אומר? שההגדרה לא הצליחה ללכוד את התפיסה האינטואיטיבית של המושג אינטליגנציה, כי עובדה שהיישומים נראים אחרת. אז זה אומר שאין שקילות בין ההגדרה לבין התפיסה האינטואיטיבית של המושג. מבינים מה שאני אומר?
זה לא בגלל שניסיתי לשטח את זה, כדי להכליל עוד אנשים, כי אני לא רוצה לייחד דווקא את איינשטיין, אני רוצה להיות קולקטיב קורט.
זאת המסקנה. אחרי שאני מגיע למסקנה שבעצם היה פה משהו עם בג, זה לא באמת עבד נכון, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז למה אנשים בכל זאת ממשיכים עם זה? התשובה היא כי הפוליטיקלי קורקט הוא מצא נוח לדבר הזה. זה נוח לאג'נדה של פוליטיקלי קורקטנס.
אבל לך אורי אין מנוס. גם אם תנסה לעשות כל פעם אותו תהליך, בהתחלה להאמין לאינטואיציה שלך, בסוף אתה תגלה שאם תעמיק, 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 אולי באמת היית, ונשאר לך חלק.
זאת הערה מעניינת, אני רוצה באמת להתעכב עליה רגע. אבל שנייה, עוד רגע אני מגיע לזה. אני רק רוצה קודם כל להבין את מה שאמרתי עד עכשיו. את מה שאמרתי עד עכשיו למעשה אומר, שאם, הרי בסופו של דבר, איך אנחנו מגיעים להגדרה של מושג? אם אני מבין שההגדרה של מושג זה לא הסכם, זה לא קונבנציה, אלא זה תוצאה של תצפית, אז זה בעצם אומר שהתפיסה שלי את המושג קודמת להגדרה. ההגדרה זה ניסיון לתאר איך אני תופס את המושג, נכון? ואת התפיסה האינטואיטיבית של המושג קודמת להגדרה. ההגדרה מנסה להמשיג את מה שיש לי בתפיסה האינטואיטיבית. עכשיו, אם באמת זה כך, אז איך יכול להיות שאחרי שאני עושה את תהליך ההמשגה, אני מקבל תוצאות שונות מהמצב שבו השתמשתי אינטואיטיבית במושג? זה אומר שפשוט לא המשגתי אותו, נכון? זה הבעיה שתיארתי קודם, אוקיי? עכשיו אומר לנו יעקב, לא, יכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שתהליך ההמשגה עזר לי להבחין שאולי טעיתי. יכול להיות שהתפיסה האינטואיטיבית שלי פספסה משהו. והרבה פעמים באמת בתהליך ההמשגה, אני לא רק מנסה לנסח את התפיסות האינטואיטיביות. הניסוח בעצמו הרבה פעמים מחזיר אותי חזרה ונותן לי איזשהו פידבק על התפיסה האינטואיטיבית, ואומר לי, רגע, משהו באינטואיציה שלך כנראה לא היה נכון. כי בכל זאת אני חושב שההמשגה הזאת היא המשגה טובה. וזה אולי טיעון שיכול להגן על המושג אינטליגנציות מרובות. כי זה אומר, לא נכון שזה בהכרח הייתה טעות או מכשיר פוליטיקלי קורקטי. יכול להיות שאנשים אחרי שניסו להמשיג את הדבר, בעצם מצאו שהתפיסה האינטואיטיבית שלהם הייתה רק חלקית. היא לא הייתה מלאה, לא הייתה נכונה, ולכן צריך לשנות את גם את האינטואיציה וגם את ההגדרה. ובמובן מסוים, כשאנחנו עושים, וזו נקודה מאוד חשובה, כי כשאנחנו, בדרך כלל, כשאני הצגתי קודם את המושג הגדרה או תפיסה של מושג, אז זה בעצם אמר, יש לנו תפיסה אינטואיטיבית שלו, אחרי זה אנחנו מנסים להמשיג ולהגדיר לעצמנו את הדבר, ואז יש לנו הגדרה של המושג. אבל זה לא מסתיים פה. כי אחרי שהמשגנו, אנחנו חוזרים חזרה לאינטואיציה ומתקנים אותה. ואחרי שתיקנו אותה, אנחנו חוזרים חזרה ועושים המשגה. עושים המשגה, חוזרים עוד פעם לאינטואיציה, וזה תהליך שיכול אחרי זה להימשך ברצו ושוב, עוד הרבה מאוד זמן והרבה מאוד שלבים, ולכן מושגים באמת, או הגדרה של מושגים בהחלט יכולה להשתנות ולהתפתח. ודיברתי על זה בשיעורים הקודמים. בניגוד תפיסה של המושגים כמושגים שהם תולדה של הסכמה, של קונבנציה, ששם אי אפשר לשנות מושג, כי זאת הייתה הסכמה. אתה יכול להגדיר מושג אחר. אבל אם אתה מבין שיש במציאות מושג מסוים, שאתה מנסה לתפוס אותו, בהחלט ייתכן שאתה תופס אותו יותר ויותר טוב. איך זה קורה? כאשר האינטואיציה עושה המשגה, ההמשגה נותנת פידבק לאינטואיציה, אני תופס את זה יותר טוב, משנה את ההמשגה שוב, ולאט לאט, ההגדרה שלי הולכת ומשתכללת. אני תופס יותר טוב את המושג. זאת אומרת, כשאני מנסח את ההגדרה, זה לא רק לנסח תפיסה אינטואיטיבית. הניסוח חוזר ומשפיע על התפיסה האינטואיטיבית עצמה. ואז זה חוזר ומשנה את הניסוח, והניסוח חוזר לתפיסה אינטואיטיבית. לכן, ניתוח מושגי זה תהליך יותר מורכב ממה שתיארתי קודם. זה לא רק ניסיון להמשיג את האינטואיציות שלי, אלא הניתוח המושגי בעצמו חוזר ומאיר מחדש את התפיסה האינטואיטיבית של המושג. וזה יכול לשנות את האינטואיציה שאיתה יצאתי לדרך. וזה אגב הרבה פעמים באמת קורה.
אבל הדוגמה שהרב נתן עם, עם איינשטיין, כמו שהרב דיבר בהתחלה, משהו המהותי שיש באדם. אז אם המהותי המהותי הכי המהותי זה השכל, אז אם אנחנו...
אבל גם לאלבון יש שכל.
מה?
זה מה שאני מגלה.
אבל זה שיש לו שכל, זה לא עושה אותו לכדורסלן יותר טוב, או
לכדורסלן
יותר טוב. זה צריך כוח, וצריך איזשהו...
לא. זה בדיוק מה שגילינו אחרי שעשינו המשגה. שבשביל להיות כדורסלן טוב, לא מספיק שיש לך כוח וקואורדינציה ותכונות ספורטיביות כאלה או אחרות. אתה צריך אינטליגנציה. אגב, לברון סתם ספציפית, האיש גאון. אין לי ספק בזה.
יש מילה נרדפת להמשגה?
אני רואה דברים כאלה, והאיש גאון, ללא ספק, אפשר לראות את זה.
יש אפשרות לתת לי מילה נרדפת למילה המשגה, פשוט אני צרפתי, אני רוצה להבין יותר את זה. מה זה המשגה?
ניסיון להגדיר במילים את התפיסה האינטואיטיבית. תפיסה אינטואיטיבית זה משהו גולמי, מופשט. אני רוצה להכניס את זה למילים, כדי שאני אוכל להעביר לך את זה. אז אני עושה המשגה. אני בעצם מייצר מושג, מגדיר אותו, ועכשיו גם אנחנו מבינים יותר טוב את האינטואיציה שלנו, וגם אני יכול להעביר לך את מה שאני חושב. כי אינטואיציה לא מנוסחת, אין לי איך להעביר לך אותה. בסדר? המשגה זה מלשון מושג.
כן, הבנתי.
לקחת את התפיסה ולהכניס אותה לתוך מושגים. אוקיי?
כן.
אני עשיתי המשגה של המושג המשגה. אוקיי, אז הטענה בעצם שאני רוצה לומר כאן, זה שהתהליך הזה של ניתוח מושגי, זה לא שיש לי אינטואיציה מוכנה, אני עושה ניתוח מושגי ומתוך זה יוצר הגדרה. לא. יצירת ההגדרה מחזירה אותי חזרה ומשפרת ומשכללת את התפיסה האינטואיטיבית שלי. וזה יכול כמובן להמשיך עוד, הלאה, להגדרה וחזרה לתפיסה המושגית, ברצוב השוב. כן, בהלוך לשוב כל הזמן, זה תהליך שיכול להמשיך לנצח כל הזמן. עכשיו, הטענה הזאת בעצם אומרת לי ככה, כשאני רוצה להגדיר מושג מסוים, אז אני צריך לעשות המשגה של האינטואיציות שלי, אבל זה לא מספיק. כי אחרי זה אני צריך לבדוק את התוצאה ולראות האם התוצאה באמת מתאימה או לא. ויכול שזה ישנה את האינטואיציה שלי ושוב ישנה את ההגדרה. אני אביא דוגמה יותר קונקרטית כדי שאפשר יהיה כן, קונספטואליזציה, זה המשגה. הטענה, אני רוצה להביא דוגמה. תראו, יש, איפה נפל לי הסימון פעם ראשונה על העניין הזה? הייתי צריך לכתוב מאמר לדף השבועי של בר אילן, לשבת. זה היה פרשת כי תצא. ופרשת כי תצא מתואר פרשת גט, כן? וחתם לספר קריטות ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז זה הפרשה שמנו לומדים את גירושין. אוקיי? עכשיו, פתאום חשבתי שיש בגמרא, ובעיקר במסכת גיטין, יש הרבה מאוד מקרים שמנסים לתאר מה זאת נקראת נתינת גט כשרה. נגיד, גט בידיו ומשיכה בידו. כתב גט שם בחצרו והקנה לה את החצר. תלי גיטך מעל גבי קרקע. כל מיני מקרים ש... שונים ומשונים שבהם אני נותן גט בשתי ידיים, וגט עם איסור הנאה, והמון מקרים, עשרות עשרות רבות של מקרים, שמנסים להסביר או לעשות קונספטואליזציה של מה זה נתינת גט, איך מגדירים נתינת גט. עכשיו, השאלה שהטרידה אותי, למה הגמרא במקום לתת לי 100 מקרים, לא נתנה לי את ההגדרה, שתגיד לי ישר מה ההגדרה של נתינת גט. למה לספר לי כל מיני מקרים שעם כל אחד מהם אני מסתבך ואיכשהו מנסה להוציא מהם את ההגדרה? אתם רוצים להעביר לי הגדרה? תנו לי ישר את ההגדרה. נתינת גט, אתה צריך לעשות כך וכך וכך, לפי קריטריונים כאלה וכאלה, וזה יהיה נתינת גט. למה להביא לי 100 דוגמאות שמתוכן אני אנסה לזקק מה זאת נתינת גט? אז תראו, אני אביא רק דוגמה שמתחילה את התהליך הזה, כדי שתבינו מה אני מתכוון לומר. אני אעשה פה איזה מיוט, כי יש פה רעשים. הקהילות יעקב, על גיטין, יש לו שניים או אפילו שלושה סימנים שעוסקים בהגדרה של מה זאת נתינת גט. אבל זה מתחיל בקצות. הקצות בעצם, בבני מילואים, קצות, מנסה להגדיר את הנתינת גט, הוא אומר ככה. לכאורה נתינת גט זה בעצם פשוט לקחת את הגט ולתת אותו, לשים ביד, ביד של האישה. זה פעולת מסירה פיזית. אומר הקצות, זה לא יכול להיות. למה? כי אם אני שם גט בחצר שלי ומקנה לאישה את החצר, זאת נתינת גט כשרה. לא הייתה פה שום פעולת נתינה פיזית. זאת הייתה פעולת נתינה משפטית, הקנאה. את הגט כששמתי אותו בחצר, לא נתתי אותו לאישה, החצר הייתה שלי. עכשיו אני מקנה לאישה את החצר שבתוכה נמצא הגט. בזה נתתי לאישה את הגט. לא נגעתי בגט, לא עשיתי בו פעולת מסירה פיזית. לכן ברור שלא נכון להגדיר את המושג נתינת גט כפעולת מסירה פיזית. אז אומר הקצות, טוב, אז אולי נתינת גט זה הקנאה, כשהנתינה הפיזית היא בסך הכל רק צורה להקנות את הגט. אבל כל פעם שהקנית את הגט, או במסירה פיזית של הגט, או על ידי הקנאה של החצר שבה הגט מונח, נתת הגט, זאת הייתה נתינת גט כשרה. ואז בעצם ההגדרה היסודית, כך מנסה הקצות לומר, אולי זה הקנאה של הגט. אבל אומר הקצות, גם זה לא עובד. למה? כי למשל כתוב, כתבו על איסורי הנאה כשר. אם הוא כותב את הגט על משהו שהוא בעצמו איסור הנאה, אתה יכול לתת לה את הגט והגט יהיה כשר. עכשיו יש, זה מחלוקת ראשונים, אבל יש ראשונים שאומרים שאין בעלות על איסורי הנאה. ולכן בעצם לא הייתה פה הקנאה, לפחות לפי אותם ראשונים. אז אם ההגדרה של נתינת גט זאת הקנאה, אז פה לא הייתה צריכה להיות נתינת גט כשרה, אבל הגמרא אומרת שכתבו על איסורי הנאה כשר. אז אומר הקצות, אז רואים פה שגם הקנאה זה לא הגדרה טובה. אז אחרי ששללנו את ההגדרה הפיזית של נתינה פיזית, שללנו גם את ההגדרה של הקנאה. זה הקצות. עכשיו, הקהילות יעקב ממשיך את זה, אז הוא מציע הגדרה יותר מפורטת. יותר, כן, יותר פרטים, זה הכוונה יותר מפורטת. זאת אומרת, הגדרה יותר מורכבת. אבל כל פעם הוא מביא עוד דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, וכל פעם תוקף את ההגדרה שאליה הוא הגיע, ומוסיף עוד מאפיינים, ועוד מאפיינים, ועוד מאפיינים, כדי להסתדר עם כל הדוגמאות שהוא מביא. בסוף בסוף, הוא נשאר עם משהו שאי אפשר לקרוא לו בכלל הגדרה. בסך הכל הוא נשאר עם מספר המאפיינים זה כמספר הדוגמאות שהוא הביא. הרי הגדרה בדרך כלל, מה היתרון של הגדרה מול הדוגמאות? שאני יכול בהגדרה עם קריטריון אחד או שניים, לחרוז את כל הדוגמאות. נותן לך שני קריטריונים, ותראה שכל הדוגמאות מסתדרות עם שתי הקריטריונים האלה. אבל אם מספר הקריטריונים שמופיעים בהגדרה זה כמספר הדוגמאות, אז מה עשית פה? אז לא הרווחנו שום דבר מתהליך ההגדרה. נשארנו עם אוסף הדוגמאות. מי אמר לחילופין? מי אמר שההגדרה הזאת תעבוד בדוגמה הבאה? אני עכשיו בא לפני מקרה שלא מופיע בגמרא. ואני רוצה לדעת האם הדבר הזה הוא נתינת גט כשרה או לא. אני מסתכל על ההגדרה שאליה הגעתי, ולפי זה זה יוצא שזה כשר. אבל מי אמר? זה בסך הכל אוסף של דוגמה, אולי גם אם הדוגמה הזאת הייתה מופיעה בגמרא, היית מגלה שגם אוסף הדוגמה שניתנו לך עד עכשיו זה לא מספיק. אולי יש עוד מאפיינים שאתה צריך להכניס להגדרה, ואתה אף פעם לא יכול לדעת שאתה צודק. אני חושב שזאת הסיבה שהגמרא ניסתה לתאר לי את הנתינה של הגט, עם המון דוגמאות ולא עם הגדרה. כי אין הגדרה. אין. אז מה הגמרא מנסה לעשות? היא מנסה להביא לי עוד ועוד דוגמאות, כדי שאני אקבל תחושה באצבעות, כן, אינטואיטיבית, מה זאת נתינת גט כשרה? עכשיו, איך אני מקבל את התחושה הזאת? אני פשוט עושה את מה שעשה קהילות יעקב. אני מציע הגדרה ראשונה, מסירה פיזית. יש לי קושייה. שם גט בחצרו והקנה לה את החצר, זה קשר, אז זה לא נתינה פיזית. אבל טוב, אולי הקנאה, ולא, גם הקנאה לא עובד, כי כתבו על איסורי הנאה קשר. אז טוב, אז הגדרה שלישית, אז אני מבין דוגמה שלישית שגם זה לא עובד. בסוף בסוף אני נשאר בלי הגדרה בכלל. אבל עם הבנה טובה.
אבל אם אין הגדרה על איזה בסיס הגמרא החליטה בכל אחד מהמקרים.
רגע, שנייה אחת, תשאיר עוד רגע, אני אחזור על זה. אני נשאר בסוף עם הבנה אינטואיטיבית טובה, אבל לא עם הגדרה. אין לי הגדרה. זאת אומרת, כל הניסיונות להגדיר, הם היו ניתוח על דרך השלילה. זה הסביר לי למה זה לא זה. אז מה זה כן? מה שכן זה מה שנשאר אחרי ששללתי את כל ההגדרות בדרך. זה ממש תורת התארים השליליים של הרמב״ם. אז נשארתי עם הבנה טובה של מה זאת נתינת גט, אבל הבנה אינטואיטיבית שלא עברה המשגה. כל תהליך ההמשגה שהיה בדרך בסוף נפל. כל הניסיונות להגדיר את המושג נפלו. אף אחד מהם לא מחזיק מים. אבל זה היה תהליך מאוד מועיל. זה היה תהליך מועיל כי בסוף בסוף איכשהו נכנס לי לעצמות איזושהי הבנה אינטואיטיבית מה זה נתינת גט כן ומה זה לא. זאת אומרת, הרבה פעמים התהליך שאותו תיארתי קודם הוא תהליך שבסוף מסתיים בלי הגדרה בכלל. קודם תיארתי כאילו שאני עושה המשגה של האינטואיציה, אני מגיע להגדרה. יכול שאני חוזר אחרי זה לאינטואיציה ואז חוזר חזרה ומגדיר מחדש, אבל בסוף עם מה אני צריך להישאר? עם הגדרה טובה, נכון? בסוף התהליך אני שואף להגיע עם הגדרה טובה, עכשיו אני אומר לא תמיד. לפעמים בסוף התהליך אני אשאר בלי הגדרה, אבל עם הבנה טובה. את התהליך הזה עזר לי להטמיע בתוכי איזושהי אינטואיציה טובה, אני מקבל תחושה באצבעות מה זאת נתינת גט כשרה ומה זה נתינת גט לא כשרה. בלי שיש לי הגדרה. כל ההגדרות שניסיתי וזרקתי בדרך, עזרו לי להבין מה זה לא, ונשארתי עם איזה משהו שאני לא יודע לנסח אותו, אבל עם הבנה טובה של מה זה כן. זאת הבנה טובה, אבל לא מומשגת. זה נשאר אינטואיציה, וזה לא עובר המשגה. ועכשיו יבוא לפני מקרה חדש שלא מופיע בגמרא, אני אוכל להגיד לגביו האם הוא נתינת גט כשרה או לא כשרה, אבל אני לא ידע לנמק. כי אין לי הגדרה שלפיה אני אוכל להסביר למה פסקתי שזה נתינת גט כשרה או נתינת גט לא כשרה. אלא בניתי בתוך עצמי איזושהי תפיסה אינטואיטיבית טובה, ועכשיו אני עם האינטואיציה קובע שהנתינה הזאת היא כשרה או שהיא לא כשרה. לא יודע לנמק את זה. אני לא יכול להציע הגדרה. ואת הרבה פעמים הדיון הזה שתיארתי קודם של ההמשגה, מסתיים בסוף בלי תיאור מושגי. בלי הגדרה. אלא עם איזושהי הבנה שכל ההגדרות שניסיתי וזרקתי בדרך, מול כל מיני דוגמאות שהבאתי, עזרו לי לפתח בתוכי הבנה טובה, אבל לא מנוסחת.
יש דוגמה כזאת בעולם המערבי? לא בעולם ההלכתי, כי העולם ההלכתי מלא מהדבר הזה. ממש מלא, כי הם סומכים הרבה על אנשים מומחים.
גם בעולם המערבי יש מלא דוגמאות כאלה.
לדוגמה אחת?
המושגים הבסיסיים הם כאלה.
מה זה, שוב פעם?
הזכרתי, אני אתן, אולי אני אביא את זה בתור אילוסטרציה, הזכרתי בזה לא מזמן. יש ספר, כשהייתי בצבא, הוא היה ספר פולחן, זן ואומנות החזקת האופנוע, של רוברט פירסיק.
ידוע.
והספר הזה מספר על מרצה לרטוריקה באיזה קולג' אמריקאי, שהוא נקרא שם בספר פיידאוס, כן, זה שם של דיאלוג אפלטוני, שהוא יוצא למסע על גבי אופנוע, חוצה את יבשת אמריקה על גבי אופנוע, עם הבן שלו, קריס. הוא מנהל איתו כל מיני שיחות פילוסופיות והגיגים פילוסופיים משלו, וחלק גדול מהספר זה בעצם איזה מסות פילוסופיות שמוצגות כאיזה דיונים שהוא מנהל עם עצמו או עם הבן שלו על כל מיני נושאים. הנקודה הבסיסית שאיתה הוא מנסה להתמודד זה הרי הוא מרצה לרטוריקה, והסטודנטים כותבים לו חיבורים והוא נותן להם ציונים, הוא מעריך את איכותו של החיבור, ובאיזשהו שלב הוא שואל את עצמו על פי מה אני עושה את זה? מה הקריטריונים שלי? איך אני קובע מה איכותו של חיבור? האם שווה 90, 80, 60, 95, 100? לפי מה? הרי אין לי קריטריונים. אז אני יודע, תמיד בבית ספר, תמיד לימדו אותנו איך בונים חיבור טוב, יש פתיח וסיכום ומביאים דוגמאות, הכל נכון. זה כמובן מסגרת מאוד מאוד חיצונית. כשתשתמש בהגדרות האלה לא תצליח לנקד מה זה נקרא חיבור טוב. בשביל להבין מה זה חיבור טוב, צריך איזושהי תחושה אינטואיטיבית, כשאתה פוגש אותו, אתה יודע שזה חיבור טוב. אבל אין לי דרך לכתוב פה איזשהו סט של קריטריונים שקובעים מה זאת רטוריקה טובה ומה לא. ולכן בעצם, כשפיידרוס שם בספר מחפש את הקריטריונים או את ההגדרה למושג איכות, לא רק איכות של חיבור, גם איכות של יצירה אומנותית, יצירה ספרותית, כן? המושג איכות, איך מגדירים את המושג איכות? באיזשהו שלב יש לו הערה, הערה באלף, כן? הוא פתאום אור הוא עיניו, למה? כי הוא בעצם מבין שאין הגדרה למושג הזה. אין הגדרה למושג איכות. אבל זה לא אומר שאין מושג כזה. זה לא אומר שאין איכות יותר טובה ופחות טובה. זה לא אומר זה לא אומר שאי אפשר לתת ציונים לחיבורים. בטח שאפשר. רק אין לי קריטריונים, אין לי הגדרה. כי המושג איכות הוא מושג שהוא לא ניתן להגדרה. האם מישהו בעולם המערבי, או יש מישהו בעצם, הפוסט-מודרניסטים מתכחשים לזה, אבל בהגות הקלאסית, בהגות המערבית הרגילה, כולם מסכימים שיש דבר כזה איכות. למרות שאף אחד לא יודע להגדיר את זה. שלא לדבר על מושגים כמו שירה, ספרות, איך להגדיר את המושגים האלה. כן, על זה נתתי פעם סדרה שלמה, גם באתר שלי יש סדרת תורים על העניין הזה. מה זאת שירה? גם כן, מושג שאי אפשר להגדיר אותו. אני יכול לאפיין אותו בצורה שלילית, כמו שאמרתי קודם, מה הוא לא? לעשות הנגדות שלא מול דברים אחרים. אני יכול, הייתי אומר, להנהיר אותו, אבל לא להגדיר אותו.
וקצת מזכיר...
להגדיר זה משהו פוזיטיבי. להנהיר, זה מה שדיברתי קודם, זה משהו נגטיבי. להנהיר זה יותר להסביר מה זה לא, ומתוך זה כבר יוצא לך ברור מה זה כן. אבל אתה לא תוכל לנסח את זה. אתה תבדוק את זה מול דוגמאות ותבין מה זה לא, ואיפה זה משתלב עם הדוגמאות, איפה זה לא משתלב עם הדוגמאות, בסוף בסוף אתה תישאר עם איזושהי תובנה שלא תוכל לנסח אותה במילים. אבל היא תובנה טובה. אתה הבנת את המושג. זה מה
שמגדיר. יש לי שאלה, זה כמו הדיאלוגים של אפלטון לגבי מידה טובה?
לגמרי. לא רק לגבי מידה טובה, כל הדיאלוגים האפלטונים הם כאלה.
כן, כדוגמה אחת.
בעצם, בדיוק זה מה שהם מנסים לעשות. הם מנסים לאתגר תפיסות של אנשים דרך דוגמאות נגדיות, אבל הם לא מציעים את ההגדרה, אז מה כן? אלא הם מנסים לשבור בלי לבנות. למה? כי המסר הוא בעצם, הבנייה נעשית מאליה. הבנייה זה מה שנשאר לא מנוסח, אחרי שזרקת את כל אפשרויות הניסוח, שלא הצליחו בעצם ללכוד כמו שצריך את המושג. אחרי שזרקת את כל אלה, נשארת עם הבנה טובה.
קצת מזכירו מכונות לומדות על בסיס הרבה דוגמאות, בעצם לא יודע מה האלגוריתם.
לא רק קצת מזכיר, זה ממש זה. זאת אומרת, נגיד, מי שמכיר במדעי המחשב, יש שני סוגים של תוכנות בגדול. יש תוכנות קלאסיות, כן, שאיף, ואם תעשה כך, אז כך, לפי כללים מסוימים, אתה מלמד את המחשב דרך אלגוריתמית מה לעשות. ויש רשתות נוירונים. זה בדרך כלל מה שעושים היום עם מכונות חושבות. רשתות נוירונים זה בעצם איזשהו סוג של תוכנה, עוד פעם, בלי להיכנס לפרטים, כי אני גם לא מומחה בזה, אני רק מבין ברמה העקרונית איך זה עובד. רשת נוירונים זה תוכנה שבנויה בצורה שהיא לחלוטין לא מובנת. אתה לא מבין איך בסוף התוכנה הזאת מקבלת את ההחלטה. למשל, זיהוי של תמונות או זיהוי של כתב, הרבה פעמים עושים באופן הזה. והתוכנה צריכה להחליט איזה אות היא רואה מול העיניים. זה האות א', האות ב', האות ג'. עכשיו תבינו שאת האות א' אפשר לכתוב בהמון צורות. לכל אחד יש כתב יד משלו. ואנחנו איכשהו מצליחים לזהות טוב מאוד. אנחנו יכולים לקרוא כתבי יד, למרות שכל אחד שונה מחברו. כי אנחנו איכשהו מבינים מה בכל זאת משותף לכל האותיות א' בכל כתבי היד. אבל אם תנסו להגדיר מה זה, לא תצליחו. ולכן תוכנה קלאסית לזיהוי של כתבי יד לא עובדת. לא עובדת. מחשב לא יודע לזהות כתבי יד. אבל רשתות נוירונים כבר מתקרבות לזיהוי טוב מאוד. למה? כי הן לא עובדות לפי הכללים, אלא דרך דוגמאות. איך אתה מאמין רשת נוירונים?
הרבה אימונים.
אתה נותן לדוגמה של האות א', אתה מחכה לתשובה של הרשת. אם היא אומרת שזה האות א', אתה אומר לה נכון. אם היא אומרת שזה האות ב', אתה נותן לה פידבק, לא נכון. תשני משהו בפנים, כי פה טעית. אתה לא אומר לה מה לשנות, היא איכשהו מתארגנת מחדש. עכשיו אתה נותן לה עוד דוגמה, ועוד פעם, אם זה נכון בסדר, לא נכון, היא מתארגנת מחדש. אחרי שהיא ראתה הרבה דוגמאות, ועל כל הדוגמאות שהיא נכשלה, היא ארגנה את עצמה מחדש, היכולת שלה לזהות את האות א' עולה פלאים. אגב, זה קורה אחרי מעט, יחסית מעט דוגמאות. זאת אומרת, אחרי כמה דוגמאות, היכולת עולה בצורה מדהימה. כמובן שהיכולות, לשפר את היכולות עוד קצת ועוד קצת, אתה כבר צריך המון 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 דוגמאות. בטעויות הקטנות, אתה כבר צריך המון דוגמאות, אבל היכולת הבסיסית של לזהות את האות, אחרי כמה דוגמאות, המערכת תופסת את זה. בלי שנתת לה שום כלל איך עושים את זה. שזה בדיוק ייצוג של מה שאני מדבר עליו כאן. כי בעצם, כשאתם תבדקו אחרי זה את המערכת, שיודעת לזהות את האותיות האלה, או את התמונות, או מה שלא יהיה, אתם לא תצליחו להבין לפי איזה כללים היא עובדת. אין שם כללים, זה לא עובד כך. זה, הראש הוא אחר לגמרי, אני לא רוצה להסביר, כי זה תורה בפני עצמה, אבל זה לא עובד לפי כללים. אם יש כך וכך וכך וכך, אז זה האות א', אם יש כך וכך וכך וכך, זה האות ב', זה בכלל לא עובד כך. זה עובדת אחרת לגמרי, אוקיי?
בחזרה לעניין של הגט, אז איך אבל הגמרא קבעה עבור כל המקרים?
מה, לא שומע?
חזרה לעניין של הדוגמאות של הגט בגמרא, איך הגמרא קבעה את
עכשיו אני חוזר לזה, בעצם, אז אני אגיד עוד משפט ואז אני חוזר לזה. מה שאני בעצם רוצה לומר, הגמרא, מה שהיא עשתה לנו פה זה טריינינג. מה שאנחנו עושים לרשתות נוירונים. הגמרא בעצם נתנה לנו מאות דוגמאות, כדי שכל דוגמה ודוגמה כזאת תאמן את הרשת נוירונים שלנו לזהות מה זה נקרא נתינת גט. בסוף אני נשאר עם רשת נוירונים נכונה, לא עם הגדרה. אין לי הגדרה. כי אם הייתה הגדרה, לא היה צריך לעשות טריינינג. היה אפשר לכתוב את התוכנה או לתת את ההגדרה, ולפיה היינו מזהים מה זה, נתינת גט כשרה ומה זה לא. עכשיו כמובן עולה השאלה שבני שאל פה עכשיו, אבל איך הגמרא עצמה ידעה? הגמרא עושה לנו טריינינג, אבל היא עצמה הייתה צריכה להחליט על כל דוגמה, האם זה נתינת גט כשרה או לא כשרה. בתורה כתוב רק וכתב לספר כריתות ונתן בידה. התורה לא מגדירה מה זאת נתינה. חכמים התחילו עם תפיסה אינטואיטיבית. התפיסה האינטואיטיבית קדמה לכל התהליך הזה. ועכשיו הם יישמו אותה על כל מיני דוגמאות, ויש מסע ומתן בגמרא, דוגמאות כאלה ודוגמאות אחרות, יש מחלוקות, כך שחכמים קודם כל אימנו את עצמם על ידי העלאת דיון על דוגמאות שונות. אבל בסוף בסוף, הפוסק הסופי זה האינטואיציה שלהם. האינטואיציה שלהם בסופו של דבר החליטה מה זה נקרא לתת גט ומה לא נקרא לתת גט. ואת התובנות האלה הם ניסו להעביר גם לנו כלומדים עתידיים דרך דוגמאות. והם נתנו לנו דיונים שהם עשו על דוגמאות, וגם שורות תחתונות על דוגמאות, כשההנחה היא שגם אנחנו נעבור את אותו טריינינג, ובסוף בסוף נגיע להבנה הנכונה של מה זה נתינת גט. בלי שתהיה לנו הגדרה. כמו שלחזל אין הגדרה, גם לנו לא תהיה הגדרה. אין לנו הגדרה. כל ההגדרות שאתם תנסו, ייפלו. אף הגדרה לא מחזיקה מעמד מול כל הדוגמאות. אבל כל ההגדרות שניסינו ונפלו, עזרו לנו לבנות בתוכנו איזושהי תפיסה טובה של המושג הזה, נתינת גט.
אבל זה אומר שאני חייב.
מה?
זה אומר שאני חייב.
לא הבנתי?
סליחה. זה אומר שאני חייבים להיות ביקורתיים לגבי איך שאני לומד את הגמרא, ולא להגיד, אם חז"ל אמרו, אז זה בטח ככה.
לא.
כי זה הופך אותי להיות עוד יותר ביקורתי.
לא, לא. לא נכון. להפך. הרי כל הטריינינג, כשאתה עושה טריינינג לרשת נוירונים, כשאתה עושה אימון, טריינינג זה אימון באנגלית, כן? כשאתה עושה אימון לרשת נוירונים, אתה בעצם נותן לה דוגמה, הרשת אמורה לזהות האם זה האות א', ועכשיו אתה נותן לה פידבק. צדקת, לא צדקת. עכשיו אתה יכול לשאול, איך אני יודע אם זה האות א', איך אני נותן לרשת את הפידבק? אני הרי צריך לתת לה תשובות מוסמכות. את מה שאני אומר, היא מקבלת כתורה למשה מסיני. והיא משתמשת בזה כדי להדגן את עצמה. לשפר את עצמה. אבל צריך להיות לה אמון מלא במה שאני אומר. שאם אני אמרתי שזה האות א', היא יכולה לסמוך על זה. ואם אמרתי שזה לא האות א', היא יכולה לסמוך גם על זה. זאת אומרת שהאפשרות לאמן מישהו בנויה על אמון מלא שיש לי במאמן. זאת אומרת, להפך, דווקא בגלל שיש לי אמון במה שחזל מעבירים אליי, אני מאמין לכל קביעה שלהם על כל דוגמה, האם זאת נתינת גט כשרה או לא כשרה, דווקא בגלל זה אני יכול לאמן את עצמי. כי אם לא היה לי אמון בחזל, אז מה עוזרות לי כל הדוגמאות האלה? אני רואה שהדוגמה הזאת חזל אמרו שהיא נתינת גט כשרה, אבל אני חושב שהיא לא כשרה. אז מה עזר לי המידע הזה שהעבירו אליי חזל? נשארתי באותה נקודה שבה הייתי. כל היכולת שלי לאמן את עצמי, זה רק בגלל שאני נותן אמון במה שחזל אמרו. אתם יודעים, יש בהקדמה של רב שמעון שקופ, בשערי יושר, בהקדמה של הספר, אז הוא מביא גמרא, גמרא בפרק שני של בבא קמא. הסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר. והגמרא שמה מופיע, אמא, בואו, אפשר לראות את זה בפנים.
אז זה לא מאפשר לי לבדוק, לנסות לחקור אם זה כן או לא, צריך ללכת לפי מה שחזל קבעו.
נכון. לכן הסמכות של חזל מאוד חשובה בעניין הזה. אם אני לא אתן להם סמכות, כל הדוגמאות לא שוות כלום.
עד מתי? עד מה הגמרא שהרמב"ם אומר, או שגם אחרי זה עד מתי?
לא שומע?
הרמב"ם אומר שהסמכות של חזל היא טוטלית עד סוף הגמרא.
גם אחרי זה אולי... אני מדבר על הגמרא. הסמכות שנותנים לראשונים זה סמכות מוגבלת. זאת אומרת, יש לי משקל לדבריהם, אבל זה לא מחייב. הגמרא זה מחייב. אבל זה דיון על סמכויות, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסיפור הזה. בגמרא בבבא קמא, בדף כף, עמוד א', אני אשתף אולי את הגמרא, אומרת כך. אמר לרב חסדא, לרמי בר חמה, לא הבת גבן באורתא בתחומה, דאיבה אלן מילי מעלייתא. כן, רב חסדא אומר לרמי בר חמה, לא היית בתחום אצלנו כשירד הערב, זה היה ערב שבת, והפסדת, כי היית מחוץ לתחום, לא יכולת לבוא לבית המדרש, הפסדת, היו דברים נפלאים, מילי מעלייתא בבית המדרש. אמר, מהי מילי מעלייתא? כלומר, מה זה הדברים הנפלאים שלמדתם? אמר לי, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך? ודנו בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, כן? מי שגר בחצר חברו שלא מדעתו, בלי רשות, האם הוא צריך לשלם לו על זה? אומרת הגמרא, איך ידע מי, אילה אימא בחצר דלא קיימה להגר וגר, קודם כל הדיון של זה נהנה וזה לא חסר. אבל תראו את ההמשך, האמת שכל הדיון קשור למה שאני רוצה להגיד כאן, אבל אין לי זמן, אז אני לא אכנס לכל הפרטים. אז הוא אומר, הוא עונה שם איזושהי תשובה, אמר לו, מתנית לי מי. אז הוא אומר לו, מה, זה משנה מפורשת, זה המילי מעלייתא שלמדתם שם בבית המדרש, זה המסקנה שהבאתם בסוף הדיון שלכם, משנה מפורשת. אז הוא שואל אותו, איזה משנה זאת? לא, לא, לא חשבנו, זה איזה משנה זאת? היי מתניתים, כן זה פה, אמר לו, לכי תשמש לי. אז הוא אומר לו, אם תשמש אותי, אני אגיד לך איזה משנה הזאת. שקל סודרי קרח לי, כן, אז הוא ילביש אותו את החולצה, והוא שימש אותו, שירת אותו. אמר לי, אם נהנית, משלמת מה שנהנית. מה זאת אומרת? המשנה היא המשנה הזאת בבבא קמא, שהבהמה, שאם היא נפלה על הרוגה, לא משנה, אם היא נהנית, משלמת מה שנהנית, שם כתוב הדין שלכם, במשנה. אמר רבא, כמה לא חלי, ולא מרגיש גברה, דמר איסאי, דף על גבדלו דמי למתניתים, קיבלה מיני. אומר רבא, איזה מין שטויות הוא אמר לו. זה לא דומה למשנה בכלל. אומר לו, הדין שלכם כתוב במפורש במשנה. אומר רבא, איזה מין שטויות אלה? זה בכלל לא דומה למשנה. איזה סייעת הדשמאי הייתה לו מהקדוש ברוך הוא, שהוא אמר כזאת שטות, ורב חסדא קיבל את זה ממנו. רמי בר חמה אמר את זה, ורב חסדא קיבל את זה ממנו. עכשיו, ואז הוא מסביר למה זה לא דומה למשנה. אני טוען, אחרי זה אני אגיע לרב שמעון שקופ, כי זה המשך של רב שמעון שקופ, אבל אני רוצה להראות לכם את זה בסוגיה עצמה. אני טוען שזה כן דומה למשנה. ורבא לא תפס את זה. כי הדמיון למשנה הוא דמיון הדין. וזאת בדיוק הסיבה שרמי בר חמה אמר לרב חיסדא, אני לא אגיד לך איפה זה כתוב במשנה לפני שתשמש אותי. למה? בגלל שמי שלא משמש, מי שמשמש אותי, זה אומר שהוא מעריך אותי, נכון? אני רוצה לראות קודם כל שאתה תעריך אותי. אחרי שאתה תראה שאתה מעריך אותי, אני אגיד לך באיזה משנה זה כתוב. ולמה? כי מי שלא מעריך אותי, אז אחרי שאני אגיד לו שזה מה שכתוב במשנה, הוא יגיד לי, עזוב, אתה מדבר שטויות, זה לא דומה למשנה. עכשיו, אני יודע, אני לא אידיוט, אני יודע שזה לא דומה למשנה. ובכל זאת אני טוען שמהמשנה הזאת אפשר להוציא את הדין הזה. כי הדמיון הוא הדין. אבל בשביל שתקבל את זה ממני, רבה למשל שלא שימש אותי ולא מעריך אותי, אז הוא ביטל את דבריי בהינף יד, אומר, דיברת שטויות. אבל אני הרי ידעתי שזה מה שהולך לקרות. ורב חיסדא למשל קיבל את זה ושתק. ורבה אמר, איזה אידיוט רב חיסדא. הייתה סייעתא דשמיא לרמי בר חמא, שרב חיסדא קיבל ממנו את השטות הזאת. זה לא נכון. רב חיסדא קיבל ממנו את השטות הזאת כי הוא העריך אותו. והוא חשב עוד פעם ועוד פעם, איך בכל זאת זה כתוב במשנה, כי הוא הרי לא אידיוט, והוא מבין שזה לא דומה למשנה. וכיוון שהוא העריך אותו, אחרי שהוא חשב, הוא הבין למה זה כן דומה למשנה. ורבה שלא שימש אותו, אלא הסתכל על זה מהצד, הוא אומר, מה, זה לא דומה למשנה, זה בכלל משהו אחר לגמרי, כי הוא לא טרח לחשוב עוד פעם ועוד פעם, כי הוא לא ביטא את ההערכה שלו לרמי בר חמא. ועכשיו אני מגיע למה שרב שמעון שקופ אומר בהקדמה לשער יושר. רב שמעון שקופ מביא פה את הגמרא הזאת, והוא שואל, למה הוא ביקש ממנו לשמש אותו? ואז הוא עונה, כי הוא רצה לוודא שהוא באמת מעריך אותו. הוא לא עשה את כל הדיוקים שעשיתי פה בסוגיה, אבל נדמה לי שזה ממש כתוב במפורש בסוגיה מה שהוא אומר. הוא רק אמר את זה. הוא אמר שהוא רצה שישמש אותו כדי לוודא שהוא מעריך אותו. ואז הוא עבר ואמר ככה, אתה הבא לקרוא את ספרי, זה הרי הקדמה של שערי יושר. אז הוא אומר, אתה מי שבא לקרוא את ספרי, אם אתה לא מעריך אותי, אני מבקש ממך אל תפתח את הספר. אל תפתח את הספר, למה? כי הרבה מאוד מהדברים שכתובים בספר הם דברים משונים. הם דברים שבמבט ראשון נראים לא הגיוניים. ואם אתה לא מעריך אותי, אז אתה תגיד שאני מדבר שטויות ותעבור הלאה. אם אתה מעריך אותי, ותדע לך שאני לא אידיוט כזה גדול כמו שזה נראה לך, אז אתה תחשוב עוד פעם ועוד פעם על מה שאמרתי, ואם תחשוב עוד פעם ועוד פעם, יש סיכוי טוב שאתה כן תגלה את ההיגיון שבזה. אבל זה רק אם אתה מעריך אותי, כי אם אתה לא מעריך אותי, לא תתרח לחשוב עוד פעם. ולכן בעצם, זה מה ש... לכן הבאתי את העניין הזה לגבינו, כי אני חושב שהאפשרות שלנו ללמוד מהדוגמאות של הגמרא, זה אך ורק אם יש לנו איזושהי הערכה בסיסית, שמה שהגמרא אומרת הוא נכון. אגב, רב שמעון שקופ שם גם אומר, זה שאתה מעריך אותי, זה לא אומר שאתה צריך לקבל ממני אוטומטית את דבריי. אבל אני כן רוצה שאתה תחשוב פעמיים ושלוש, לפני שאתה מחליט שאתה לא מסכים איתי. ואת זה אתה לא תעשה אם אתה לא מעריך אותי. זאת אומרת, הוא לא מבקש הערכה, כדי שכל מה שהוא אומר, הקוראים יקבלו אוטומטית. הוא כן מבקש הערכה, בשביל שהקוראים יחשבו עוד פעם ועוד פעם, לפני שהם מחליטים שהם לא מקבלים את זה. הוא רוצה שיתנו לו את הקרדיט. בסוף בסוף אתה תחליט מה שאתה מחליט. אני לא מבקש שאתה תקבל את מה שאני אומר. אני כן מבקש שכשאתה לומד אותי, תן לי את הקרדיט שלא דיברתי שטויות. תחשוב פעם שנייה ושלישית, אחרי זה תחליט מה שאתה מחליט. אתה יכול לקבל את מה שאני אומר ולחלוק על מה שאני אומר. אני רואה שאנחנו כבר מגיעים לסוף, אז אני רק אביא עוד אנקדוטה שקשורה לעניין הזה. זה הכל סוגריים בגלל השאלה של האם זה אומר שאנחנו לא אמורים לקבל את דברי הגמרא. אני רוצה לטעון הפוך. זה, כל זה בנוי רק על זה שאנחנו כן מקבלים את מה שכתוב בגמרא. יש מגן אברהם מאוד מוזר, בסימן קופנון ו', באותו סימן שהוא מביא את כל ה... יש כל מיני הלכות כאלה שלא מופיעות בשולחן ערוך, והמגן אברהם עורם את כולן, ובשולחן ערוך כתוב, אחרי כן יצא לעסקיו, בסוף הלכות תפילת שחרית. אז כתוב, יש שם סימן, עם סעיף אחד, אחרי כן יצא לעסקה.
הלכות לשון הרע?
לא, לא, גמר להתפלל, בסוף הלכות שחרית, קופנון א' או קופנון ו', אני לא זוכר כבר.
כן, המשתברו גם מביא את זה בשם המגן אברהם, נראה לי.
כן, אז המגן אברהם, המגן אברהם מביא בסעיף הזה של השולחן ערוך, המגן אברהם מביא רשימה ארוכה של כל מיני הלכות, שאין לו מקום אחר להביא אותם. אחת ההלכות שהוא מביא, כן, זה מה שמישהו פה כבר כתב בצ'אט, הלכה באמת חביבה עליי, שמותר לך להגיד דברים בשם אדם גדול, כי איך ידליקה בלו מיני. מותר לך להגיד דברים את זה אמר משה פיינשטיין, למרות שהוא לא אמר את זה. כדי שיקבלו ממך את ההלכה הזאת, מותר לך לתלות אותה ברמושה פיינשטיין. הסיפור, האגדה האורבנית אומרת, שפעם, איך קראו למגיד הירושלמי? אבשלום שבדרון. אבשלום שבדרון אמר פעם לקהל שומעיו, שהוא שמע בשם החזון איש, שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממנו, וגם את זה הוא לא יספר להם אם הוא שמע מהחזון איש או לא. אבל לענייננו, המגן אברהם מביא את ההלכה הזאת. עכשיו, על פני ההלכה הזאת היא הלכה מאוד תמועה. כל עם הארץ יכול להגיד לי הלכה לא נכונה, לספר לי שזה אמר רב משה פיינשטיין, ויגרום לי לחלל שבת. רב משה פיינשטיין לא אמר את זה, זה המצאה שלך. איך זה יכול להיות שמותר לעשות דבר כזה? התשובה שלי, אני אומר את זה בקצרה, זה שמותר לעשות את זה רק בגלל שההנחה היא שגם אם תגיד לי את זה בשם רב משה פיינשטיין, אני לא אקבל. כי אם אני מקבל אוטומטית את מה שאתה אומר לי בשם רב משה פיינשטיין, אז אסור להגיד דבר כזה, ברור שאסור לעשות דבר כזה. כל היתר לעשות דבר כזה, זה רק בגלל שיש הנחה שגם אם אני שומע משהו בשם רב משה פיינשטיין, אני לא מקבל את זה. אז עכשיו תשאלו, אז בשביל מה היתר להגיד את זה בשם רב משה פיינשטיין, אם אני בין כל וכל לא מקבל את זה?
שתחשוב.
מה מיועד היתר? היתר מיועד כדי שאני אחשוב עוד פעם, למה מיועד היתר הזה? אם בן אדם אומר משהו, אומר איזושהי סברה, או איזושהי הלכה, והוא מרגיש שאנשים מזלזלים בו, הם לא שוקלים ברצינות בכלל את מה שהוא אמר, והוא מרגיש שהוא צודק. אתם יודעים את זה אמר רב משה פיינשטיין. מה יקרה עכשיו? האנשים עכשיו יחשבו עוד פעם על הסברה שלו, ועוד פעם, כי רב משה פיינשטיין חזקה עליו שלא אומר שטויות. ובסוף בסוף, יכול להיות שהם יחליטו שהם לא מסכימים איתו, אבל הם לפחות יתייחסו לסברה שהוא אומר. זה מה שבא היתר הזה להשיג. היתר הזה לא בא להשיג שתקבלו את מה שאני אומר, אלא שתשקלו עוד פעם ועוד פעם, לפני שאתם מחליטים האם אתם מקבלים או לא. זה בדיוק מה שאמרתי בשם רב שמעון שקוף, ומהסוגיה שם בבבא קמא. כשאני מעריך מישהו, אז אני אשקול עוד פעם ועוד פעם את מה שהוא אומר, זה לא אומר שאני בסוף גם אקבל את מה שהוא אומר בהכרח. אבל אני לא אדחה את זה על הסף. אז אני אשקיע עוד מחשבה לפני שאני מחליט האם זה נכון או לא נכון. בסוף יכול להיות שאני אחליט על מה שאני אומר, מה שאני חושב. אבל אני כן אתן לו את הקרדיט. זאת המשמעות. אגב, ובזה אני אסיים, היה פעם, היום זה באמת הרבה סוגריים, זה קצת חרגתי מהמסלול, אבל זה דברים מעניינים וחשובים אני חושב. היה פעם סיפור ידוע שמישהו זייף את הירושלמי קודשים. היה בליטה, נדמה לי, בתחילת המאה ה-20. מישהו, הרי אין ירושלמי על קודשים. אין לנו ירושלמי על קודשים. עכשיו, הוא זייף, הוא טוען שהוא מצא כתב יד של הירושלמי על קודשים, הוא כתב שם את החידושים שלו על קודשים, וכתב את זה בסגנון של ירושלמי, וטען שהוא מצא כתב יד של הירושלמי על קודשים. והיה פולמוס מאוד גדול בין החכמים באותה תקופה, האם זה אותנטי או מזויף? האם זה באמת כתב יד של הירושלמי על קודשים או לא? האגדה אומרת שהרוגצ'ובר טען שזה לא נכון, כי יש כלל בירושלמי שבכל פרק מופיע חכם שלא הופיע עד אותו פרק. והוא זיהה ששם זה לא קיים. מעניין, כי היה לו בקיאות מדהימה לרוגצ'ובר. זאת הטענה, לא משנה, אבל זה... עכשיו, ואז בסוף התברר שזה זיוף. אבל השאלה היא, מה הבעיה? זה בסדר גמור, מותר לזייף דברים בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממנו, זה המגן אברהם. אז זה מה שבן אדם עשה, למה כעסו עליו? מה רע לעשות את זה? זה מאוד פשוטה. כי הגמרא, לגמרא יש סמכות. מה שכתוב בגמרא אני חייב לקבל. עכשיו, אם אתה מזייף גמרא, את זה אסור לעשות. כי אתה מזייף פה משהו, שכשאני אשמע את זה בשם האדם הגדול, אני אהיה חייב לקבל. את זה אסור לעשות. מתי יתירו לזייף דברים בשם אדם גדול? אם זה אדם גדול כזה, שגם אם אני אשמע את הדברים בשמו, אם אני לא אסכים, אני לא אקבל. אני רק אשקול עוד פעם ועוד פעם, כי אמר את זה אדם גדול. אבל במקום שבו אתה אומר לי משהו בשם מישהו, שאני בטוח אקבל את זה, שם ודאי שאין את, את היתר הזה של המגן אברהם. זאת הטענה שלי. אוקיי, אני עוצר כאן. אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז אפשר.
בעצם אתה אומר, קודם כל אני מאוד נהניתי, תודה. אתה אומר בעצם שכל מושג במהות שלו אינו ניתן להשגת בר אנוש.
לא, לא אמרתי כל מושג, אבל לפחות יש מושגים. מושגים יסודיים, מושגים מורכבים ויסודיים, קשה לנסח אותם, קשה לנסח את ההגדרה שלהם. ולכן מה שצריך לעשות זה במקום הגדרה, לעשות הנהרה. אגב, זה מה שעשיתי בשיעור הקודם למושג מהירות. ההגדרה של המושג מהירות, שזה מרחק חלקי זמן, אני טענתי שהיא לא נכונה. אבל היא עזרה לי להנהיר את המושג מהירות. אחרי ששללתי את ההגדרה הזאת, נשארנו עם הבנה טובה יותר של מה זה המושג מהירות, אבל לא עם הגדרה. אין לי הגדרה. אבל נשארתי עם הבנה או הנהרה טובה יותר של המושג. זה מה שעשיתי בשיעור הקודם בעצם.
בעצם כשאתה תוחם את המרחב שבו תימצא ההגדרה הנעלמת ממך, יש לך יותר כוח או אפשרות להסתדר. נכון. עם כל מושג
ומושג. כן, גם איפה היא לא נמצאת, לא רק איפה היא כן נמצאת.
כן, אתה עושה גדר, גדר זה מכאן או לכאן כמובן.
בדיוק. זה המושג הנהרה. המושג הנהרה זה בעצם תורת התארים השליליים. זה אתה מביא דוגמאות ואתה מראה ששום הגדרה לא עומדת, אבל אחרי שזרקת את כל ההגדרות אתה נשאר עם איזושהי הבנה לא מנוסחת שהיא הבנה טובה. עם זה אתה נשאר.
אבל המושג...
המסע הזה מסתיים ואתה נשאר עם הגדרה מנוסחת. לפעמים כן. אבל לפעמים אתה לא תצליח להישאר עם הגדרה מנוסחת, אתה תישאר עם מושג שיש לך הבנה לגביו, לא הגדרה.
איזה דברים שכן אפשר להגיע להגדרה מוחלטת? יש דברים כאלו?
משולש, אתה יכול להגדיר.
גם זה אפשר, גם זה, זה תאוריה של מה אם אפשר להגדיר או לא.
מה?
אפשר להגדיר מה שזה לא, מה שזה אי אפשר להגדיר.
למה? משולש? אני יודע להגדיר משולש.
אפשר להגדיר מה שזה לא.
מצולה, עם שלוש צלעות, זה משולש. מה הבעיה? זה מה שזה כן, לא מה שזה לא.
במהות שלו? לא.
למה? מצולה, עם שלוש צלעות.
אתה תייחת צורה גיאומטרית נטו, לא אמרת מה שהוא.
זה משולש. משולש זה צורה גיאומטרית.
כן, זה רובד מאוד שטחי למשולש, אני מדבר איתך.
זה משולש, מה זאת אומרת? זה ההגדרה של המשולש. מצולה, עם שלוש צלעות, זה הכל. הרבה דברים אנחנו מגדירים. יש לנו הגדרות שאנחנו נשארים איתם, והן הגדרות מנוסחות. אבל אני אומר שהרבה פעמים, בעיקר במושגים יסודיים ומופשטים ומורכבים, אנחנו בסוף נשארים, זרקנו את כל ההגדרות כי הן לא עומדות במבחן, אבל זה לא היה דרך מיותרת. זרקנו את כל ההגדרות כדי לבנות, זה, אנחנו בונים בעצם, אתם יודעים מה, בגמרא יש מה שנקרא חק תוכות. לפעמים כותבים משהו ישר, לפעמים כותבים משהו על ידי זה שמסלקים את כל השאר, ומה שנשאר זה האות. הגדרה בחק תוכות זה הנהרה. בסדר?
כן.
אוקיי, עוד מישהו?
כן, רציתי לשאול את הרב, איך אני מקבל את הלינק של שיעור הכונס ביום שני?
מה זאת אומרת? מופיע במודל.
איפה?
במודל. אתה לא, אתה לא סטודנט, אז אתה לא נגיש למודל. אז פה יש את הטבלה. לפנסיונרים ולחברה שהם לא סטודנטים, יש טבלה באתר של המכון, ובטבלה יש את רשימת השיעורים, אצלכם, במה שנגיש לפנסיונרים, כן. אמור להיות, ובכל שיעור יש לינק שאתה יכול ללחוץ עליו ולהיכנס. בכל מקרה, אגב,
אוקיי.
הוא הלינק שאתה עכשיו נמצא בו. זה הלינק הקבוע שלי, אתה יכול להיכנס אליו תמיד.
מצוין, תודה, תודה רבה.
אוקיי.
של כל.
טוב, אז להתראות, כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.